להרחיב בקטע, בקטע, לא בקטע הראשון, הקטע השני, בזוהר הקדוש. אתם רואים? שנת תרע"א בזוהר הקדוש. אז הוא מצטט את מה שכתוב בזוהר. הזוהר שואל, הוא שואל שאלה מעניינת: מה ישנה הכה שרה דכתיב? אתה מצא, מצא את עצבי, מעניינים. שנת תרע"א, הקטע, הקטע השני, אתה רואה בזוהר הקדוש. יש בזוהר הקדוש: מה ישנה הכה שרה דכתיב מיתתה באורייתא מכל נשי דאלמא דלא כתיב הכי מיתתון באורייתא. הזוהר שואל: מה שונה שרה מכל הנשים בעולם שבשום אישה לא כתוב כמה ימי שני חייה? האישה היחידה, הוא אומר, ככה יוצא. אנשים כתוב ימי שני חיי אברהם, ימי שני חיי יצחק, ימי שני חיי ישמעאל. התורה מספרת כמה שנים הם חיו. בנשים בדרך כלל התורה לא מספרת את מספר ימי חייהם, את הגיל. אז שואל הזוהר, למה בשרה התורה כתבה? שאלה.
מי יכולות להיות המועמדות?
מה? רבקה, רחל, יש נשים, עוד נשים צדיקות שאפשר היה לכתוב כמה שנים הם חיו. מה, האימהות? כן, אף אחד, אבל לא משנה, אבל אתה רואה, הזוהר שם לב לעובדה ששרה היא היחידה בתנ"ך, אישה היחידה בתנ"ך שהזכירו את ימי שני חייה. מה, למה? אומר הזוהר דבר מעניין, כתוב בזוהר, הוא לא מצטט את כל הזוהר, אומר: אתת שרה ונחתת וסלקת ולא ידבקת בי, כדעת אמר ויעל אברהם ממצרים, אברהם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו, בגין כן שרה זכתה לחיין אילאין לה ולבעלה ולבנה בתרה, ועל דה ויהיו חיי שרה וזכתה בהו בחולו, זכתה בהו בחולו, ולא כתיב בחולו נשי ויהיה חיי חווה וכן בחולה נשי. את הזוהר אומר שהזכות של שרה שמכוחה התורה הזכירה את שני חייה, זה קודם כל, זה לא סתם זכות, ההזכרה של שנות חייה. הלשון של הזוהר: היא זכתה לחיים עילאיים, לחיים עליונים, לה ולבעלה ולבניה אחריה. בזכות מה? בזכות שהיא לא נבעלה לפרו, לא נדבקה בפרו, כך הוא אומר. מכוח זה היא זכתה לכך, לחיים עליונים לה ולבעלה ולבנה בתרה, ולכן התורה אומרת והיו שני חיי שרה. אז הזוהר מבין מה זה והיו שני חיי שרה. כן? אפשר היה לומר ותמות שרה בת כך וכך וכך, והיו שני חיי שרה. הלשון הזאת מצביעה על כך שהיא זכתה לחיים עליונים לה ולבעלה ולבניה אחריה.
שאלה, מה?
לא נדבקה בפרו. הרי אברהם ירד למצרים, כן? לא נבעלה לפרו, לא נבעלה לפרו.
איזה
נבעלה? לא נבעלה לפרו.
לא, כי מה
היחסית הפסיב, מה? זה היה תלוי בה.
כן,
הוא נרתע.
אז אתה רואה שהזוהר אומר, לא, אתה רואה ש...
כמה שאני יודע.
כתוב, נכון, כתוב הנגע השם את פרו, נכון, נכון, נכון. אבל רואים שהזוהר דומה את זה בה.
אבל זה לא רק זה, אבל כאילו גם רבקה וגם רחל ולאה לא נבלו לאיש זר. למה?
הפירוש הוא היא הייתה במצב שהיא הייתה קרובה למצב כזה ולא, אבל אצלם זה לא התקרבו למצב כזה.
אותם לא לקחו.
לא לקחו.
נכון,
נכון. כך אומר הזוהר. אז הוא אומר, ולהבין למה נקט הזוהר הקדוש דו, הוא שואל עכשיו על הזוהר, אחרי מה שהזוהר אמר, ולהבין למה נקט הזוהר הקדוש דווקא זכות זו שלא נדבקה במצרים. הלא אברהם, זאת אומרת, הוא שואל, לכאורה, אם רוצים למצוא זכויות לשרה, צריך להתאמץ. הגמרא אומרת, רש"י מביא, שאברהם, הרי כשהיא אמרה, גרש האמה הזאת בית בנה, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. ואומר רש"י שהיא הייתה גדולה מאברהם בנבואה, הייתה יותר גדולה מאברהם, כך כתוב ברש"י. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. אז כשאתה רוצה למצוא זכויות לשרה, אתה צריך להתאמץ, אתה צריך להגיד שבגלל הזכות של מצרים, הרי היא הייתה יותר גדולה מאברהם בנבואה, היא הייתה יותר גדולה ממנו. כך אומרים חז"ל. אז הוא אומר, ולהבין למה נקט הזוהר הקדוש דווקא זכות זו שלא נדבקה במצרים. הלא היה אברהם תפה לשרה בנבואה, ועליה דרשו איש, את כל המדרש, מדרש תנחומה בפרשה שלנו, דורש את כל הפסוקים של הפרק האחרון במשלי, אשת חיל מי ימצא ורחוק ממני מיכה, כל הפסוקים על שרה. אז הוא אומר, אז צריך למצוא לה זכויות, צריך למצוא לה זכויות. והעניין, אז הוא כותב כך, והעניין, דיני הרב חיים ויטל זל, תלמיד הארי הקדוש, כתב, דמשה רבנו עליו השלום רצה להיכנס לארץ ישראל, ידוע, כדי לקיים את המצוות התלויות בארץ. כדי לקיים את המצוות, כתוב, למה הוא רצה כל כך להיכנס לארץ ישראל? כן? כי הוא רצה לקיים את המצוות התלויות בארץ. אז הוא שואל, ואף שלא קם נביא כמשה, המערכו שואל, חיים ויטל שואל, אני לא מבין, משה רבינו כתוב עליו איש האלוקים, לא קם נביא כמשה, היה כל כך, היה, אנחנו אומרים, לא קם נביא כמשה, הפירוש הוא, יש הבדל, כמו שהתורה אומרת, יש הבדל יסודי בין נבואת משה רבינו לנבואת שאר הנביאים. מה היה חסר לו? הרי הוא השיג את כל מה, את כל מה שאדם, הרי אדם רגיל לא מסוגל להגיע לדרכתו של משה רבינו. אז הוא השיג את המקסימום שאדם, בכלל, אדם יכול להשיג בנבואה. אז מה הוא צריך להיכנס לארץ ישראל? מה הוא כל כך רוצה? ולא, כתוב, למה הוא רוצה להיכנס? כדי לקיים את המצוות התלויות.
הוא היה בצד השני של הירדן. זאת אומרת, בצד השני של הירדן, המצוות תלויות בארץ מדרבנן?
לא. אבל יש מצוות שמתקיימות רק בעבר הירדן המערבי. לא משנה. משה רבינו לא משנה. משה רבינו רוצה להיכנס לארץ, וכתוב בשביל מה הוא צריך, הלשון של המדרש, וכי לפריה הוא צריך, מה בשביל מה הוא רוצה להיכנס לארץ, הוא רוצה לאכול מהפרי של הארץ, מה הוא מחפש? אלא אומר המדרש שרצה לקיים את המצוות התלויות בארץ, כך כתוב. אז הוא שואל הרב חיים ויטל, אני לא מבין, מה היה חסר לו? הרי הוא השיג את המקסימום שאדם יכול להשיג בנבואה, מה היה חסר לו? אז הוא עונה, הוא אומר, ואף שלא קם נביא כמשה, אף על פי כן רמח אברי הנפש אי אפשר להם להשתלם רק על ידי רמח מצוות עשה. ואת הוא אומר יסוד, הכל טוב, הוא זכה לנבואה, והוא זכה לנבואה ברמה הגבוהה ביותר שיכולה להיות, שאין נביא כמשה, אבל יש דבר שבלי קיום המצוות אדם לא מסוגל להשיג. יש דבר שאפשר להשיג אותו, מעלה, שלמות, שאפשר להשיג אותו, אפשר להשיג אותה רק על ידי קיום המצוות. הגמרא אומרת, יש רמח איברים באדם, כנגד רמח האיברים יש רמח מצוות עשה. יש שסה גידים באדם, כנגד שסה גידים יש שסה מצוות לא תעשה. אז כדי שאדם יהיה שלם, הוא צריך לקיים מצוות. הפירוש הוא, מה פירוש רמח מצוות כנגד רמח איברים? הפירוש הוא, יש מצווה כנגד כל עבר ועבר באדם. כן? כנגד כל עבר ועבר יש מצווה מיוחדת. אז שמשה רבינו רוצה להיכנס לארץ ישראל, הפירוש הוא, אם הוא לא ייכנס, גם אם הוא יהיה הגדול בנבואה, אבל הוא לא יהיה שלם, יהיה חסר לו משהו בשלמות. למה? יש דברים שאפשר, יש דברים שמושלמים דווקא לגבי המצוות. אין במקום.
אין אחד
מושלם. לא.
אין אחד יכול לעשות כל המצוות.
בסדר, אז הוא רוצה לעשות את מה שהוא יכול.
אה, לא, אתה מתכוון, יש מצוות דווקא לכהנים.
כן.
בסדר.
אני מבין את הפירוש, אני מבין שירד מושלם. גם, נהפך את מושלם.
לא, הפירוש הוא, יש דבר, לא, מושלם הכוונה היא מושלם במובן זה, שכל עוד שאתה לא מקיים את המצוות, אתה חסר. בכל מצווה שאתה לא קיימת, לא זכית לקיים, יש לך חיסרון. העבר הזה לא מושלם. יש מושג שנקרא שלמות, כנגד כל עבר יש מצווה שמשלימה אותו. אז נכון שאתה לא יכול לקיים את כל המצוות, אבל את מה שאתה כן יכול לקיים, כן?
אתה מסוגל. שי לא צריכה כמה מצוות, אתה לא יכול של כהן, אז מה שאתה פורע,
מה שאתה יכול, מה שאתה יכול. אז בגלל זה, אם זה הוא מסביר למה משה רבינו רצה להיכנס לארץ ישראל, והגמרא אומרת למה? כדי לקיים מצוות התלויות בה. בשביל מה? מה היה חסר? הוא אומר לא, הוא היה יכול להיות הגדול בנבואה, אבל הוא לא שלם מבחינת האיברים שלו. יש לו חיסרון שהוא יכול להשלים אותו אם הוא ייכנס לארץ, אבל כל עוד הוא לא נכנס לארץ הוא לא יכול להשלים. אז הוא שואל עכשיו שאלה, שואל, אז הוא אומר, הוא בזוהר, כתוב בזוהר במקום אחר, כתוב בזוהר, ולכאורה השאלה, לא לפני כן, ולכאורה השאלה, נו, אתה אומר שרמח מצוות עשה כנגד רמח איברים שבאדם, שהם נשלמים על ידי המצוות שהאדם מקיים, מה תגיד על נשים? נשים פטורות מצוות עשה שהזמן גרמן. אז איך הם ישלימו? הרי מבחינת האיברים פחות או יותר הגבר והאישה יש להם אותם איברים, כן? כך אומרת הגמרא גם. חסר אולי, יש, אבל, 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 איך, איך נשים תשלמנה את המצוות עשה, את האיברים שהם כנגד המצוות עשה שהזמן גרמן? כך הוא שואל. אז הוא מביא זוהר, עוד זוהר. ולכאורה השאלה, נשים במי כזכיין לבוא לדרגות הגבוהות, הלו מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות. אז אומר, אומר, יש עוד זוהר, אורייתא לא התייבת אלא לדחורי, תורה לא ניתנה אלא לזכרים. הרי שהרי נשים פטורות מפיקוד אורייתא, נשים פטורות ממצוות התורה, ממצוות התורה, מפיקוד אורייתא. אך ידוע, אז אומר, זה מצד אחד, אבל מצד שני ידוע מהזוהר הקדוש שכל כמה שאדם הולך ומתרחק את עצמו, הכוונה מרחיק את עצמו מהסיטרא אחרא, בא לעומתו קדושה. זאת אומרת, האדם שמתרחק מהסיטרא אחרא בא לעומתו קדושה. זאת אומרת, הפירוש שהוא רוצה לומר, נכון שיש דרך לזכות לקדושה על ידי המצוות.
שימות.
מה? מצוות. כן, שלמות. זו דרך אחת. אבל יש עוד דרך. עוד דרך. מה? באיזה אופן? אדם מתרחק מהסיטרא אחרא. ככל שאדם מתרחק מהסיטרא אחרא, זה... כשאדם מתרחק מהסטרא אחרא הוא זוכה לכך שקדושה שורה עליו, וזה עובד באופן יחסי. ככל שאדם יותר מתרחק הקדושה יותר שורה. כך הוא אומר, כתוב, הוא כמו שכתוב, ויברח משה מפני פרעה וישב על הבאר, כתוב. אז אומר הזוהר, ויברח משה מפני פרעה מלכות הרשעה, וישב על הבאר, זו מלכות דקדושה. זאת אומרת, הסיפור שהתורה מספרת הוא לא סיפור באלמה. הזוהר מוציא אותו מפשוטו, הוא אומר, ויברח משה מפני פרעה, מה הכוונה? מה פוש מפני פרעה? מפני פרעה זה לא שהוא ברח רק מפני פרעה שהוא רצה להרוג אותו, אלא ויברח משה מפני פרעה, הכוונה היא מכל הסטרא אחרא שהייתה במצרים. הוא בורח ממצרים בגלל שהוא בורח, הוא מתרחק מהסטרא אחרא. ועל זה בא הפסוק ואומר, וישב על הבאר. מה זה וישב על הבאר? מלכות הקדושה. זה יחסי. ככל שאתה מתרחק מהסטרא אחרא, אתה זוכה יותר לקדושה. בבקשה?
אתה מתקרב לקדושה.
לא, לא, אז לא, אז הוא מלמד אותנו. לא, 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 אז הוא אומר, לא, לא, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, אבל יש שתי דרכים, הוא אומר. יש, בזה מה שהוא רוצה לחדש. יש דרך שבה אתה מתקרב לקדושה, ועל ידי זה באמת אתה, וזה על ידי מצוות. זה מה שהוא אמר, זה אמרנו, על ידי מצוות. רמח איברים, רמח מצוות כנגד רמח איברים, אבל יש דרך הפוכה, שאתה לא צריך להתקרב לקדושה, אלא זה שאתה מתרחק מהסיטרא אחרא, זה עצמו מכיל עליך קדושה. ההתרחקות מהסיטרא אחרא מכילה על האדם קדושה. וזה מה שהוא אומר, לכן הוא הביא את המדרש הזה, ויברח משה מפני פרעה, מלכות דהרשעה, וישב עלה באר, זו מלכות דקדושה. וזה שכתב הזוהר הקדוש, או, אז עכשיו הוא רוצה להסביר עם זה את מה, את מה שקרה עם שרה. אומר הזוהר הקדוש, מכוח מה זכתה שרה לחיים עליונים, והיו חיי שרה, זכתה לכך שהתורה כותבת את שנות חייה, שלא מצאנו בשום אישה אחרת. אז אומר הזוהר, בגלל שהיא ברחה מפרעה, התרחקה מפרעה. זה מה שהוא אומר.
וזה לדבר על השם נקי, שהזוהר אומר, זה לא ידבק במצרים ולא בפרעה.
כן, כן. וזה שכתב הזוהר הקדוש, משום שלא נדבקה במצרים וכולי, שאם הייתה נדבקת חס ושלום, הייתה בכולה נדבקת לקליפה חס ושלום. הוא אומר דבר מאוד מעניין, שהנבעלת מערל קשה לה לפרוש ממנו. הנבעלת להרל קשה לה לפרוש ממנו. וממילא כשהיא הרחיקה את עצמה מן הסיטרא אחרא, באה לעומת זה בקדושה ונדבקה בכל רמח איבריה בקדושה. ואם כן, לא באה הדבקות שלה בקדושה מצד עשה טוב, אלא מצד רק ניסור מרע. יש, אומר, יש הידבקות בקדושה שהיא מצד זה שאדם מתקרב אל הקדושה, מקיים מצוות ועל ידי זה הוא מתקרב, ויש הידבקות שהיא תוצאה של הבריחה, הריחוק מעשית רך, סור מרע.
אז עכשיו חזרנו לנקודה שהיא הייתה פסיב לגמרי,
רגע, 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 ובזה יש להבין, אומר עכשיו לפי זה אני אסביר לך עוד דבר, בזה יש להבין דברי הזוהר הקדוש, וזה לשונו, אברהם התקריב לגבי וכולי, ולא התקריב אברהם ביום החדה או בזימנה חדה, אלא עובדו הקריבו לי בכל יומוי מדרגה לדרגה עד יסתלק בדרגוי. אני אסביר מה שהוא אומר. הזוהר אומר, אברהם התקרב לריבונו של עולם, כן? והשתקרב בשלבים. איפה זה רמוז בפסוק? כתוב, ואברהם זקן בא בימים. בא בימים. מה זה בא בימים? כל יום הייתה אצלו התקדמות. בא בימים, הוא בא, הוא התקרב, אבל הוא בא יום אחרי יום. אז הוא אומר, ואברהם זקן וחדן בא בימים בינון יומין אילאין וכו', אותם ימים עליונים זכאין נינון מראון דתשובה דאבשיית חדה ברגע חדה קריבין לגבי קודשא בריחו, מה דלואה ואחי אפילו לצדיקים גורים דתקריבו גבי קודשא בריחו בכמה שנים. מה אומר הזוהר? הזוהר אומר, תשים לב, אברהם, כשהתורה מציינת את המעלה שלו, מה היא אומרת? בא בימים, ואברהם זקן בא בימים. זאת אומרת, את כל הקדושה שלו, במה הוא זכה? בזה שהוא התקרב יום אחרי יום. אומר הזוהר, אז תראה מה זה בעל תשובה. בעל תשובה, מה זה בעל תשובה? בעל תשובה, יש רגע, הוא הרי עושה חטאים, הוא עושה עבירות, אבל יש רגע שהוא מחליט שהוא בורח מהסיטרא אחרא. אז רגע אחד, מה ש... אז, אומר, תשים לב, צדיק כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא צריך יום אחרי יום, יום אחרי יום. לכן כתוב על אברהם בא בימים. בעל תשובה, ברגע אחד הוא עושה מה שצדיק עשה כל החיים שלו. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, תראה את היחס. למה? הבעל תשובה, הוא אמר פירוש, הוא מצייר בו בעל תשובה, שמה שגרם לו לחזור בתשובה, זה, הוא תפס את עצמו רגע אחד, ברח מהיצר הורי. החליט שהוא
אבל שריים
נופל למים. זאת אומרת, מפיל את עצמו למקווה. בורח מהיצר הרע. אז ברגע אחד הוא זוכה מה שזוכה צדיק כל הימים שלו.
אבל שרה אמנו,
מה?
שרה אמנו היא לא בגדר בעלת תשובה.
לא, לא, הוא לא, בינתיים הוא לא דיבר על שרה, הוא מביא עוד זוהר, עוד זוהר ביחס ל, הנה הוא אומר, וכן דוד דכתיב והמלך דוד זקן בא בימים,
גם הוא
כמו על אברהם, בא בימים. אבל מה ראיתי תשובה? מיד על וידבק בקודשי בריחו. אדם שהוא בעל תשובה מיד נכנס ונדבק בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, נדבק בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הזוהר אומר, שים לב, מה שהצדיק משיג בכל ימיו, משיג בעל תשובה ברגע. מיד. ובענל, אז הוא אומר, באמצעות הקטע הזה בזוהר, מובן שפיר. דבעל תשובה, מתלפי ההסבר שהוא הסביר קודם. דבעל תשובה באשר היה מדובק בסיטרה דמסאבה, הוא היה דבוק בצד התומה והרחיק את עצמו בפעם אחת מהסיטרה אחרה, ממילא בא לאומתו בקדושה. והוא מסביר, זה לא סתם, זה לא סתם, משום שככל שאדם מתרחק וככל שהריחוק הוא יותר דרסטי, אז זה כנגד זה, הקדושה שורה עליו לפי אותה מידה. ברור, זה מה שהוא אומר. וכל כמה שהיה, אז הוא אומר, יוצא דבר מוזר מאוד, ככל שאדם היה רחוק יותר, אז אם הוא מתרחק ברגע אחד, שורה עליו קדושה לפי אותה מידת הריחוק. דיברנו על זה כבר פעם. וכל כמה שהיה מדובק יותר בסיטרה אחרה והרחיק את עצמו מהם, כל כך בא לעומתו בקדושה. ובזה מיושב מה שמקשים בדברי הזוהר הקדוש האלה. הרי הזוהר הקדוש אומר על דוד כתוב מה שכתוב באברהם, באברהם כתוב בא בימים ובדוד כתוב בא בימים. אז שואלים, הלא דוד המלך היה בעל תשובה. מדברי הזוהר יוצא שדוד המלך הוא כמו אברהם, הוא לא בעל תשובה, הוא צדיק גמור. בא בימים. כתוב שהוא היה, עשה תשובה. אז הוא אומר, ולמה כתוב אצלו גם כן בא בימים? אז הוא אומר, לפי מה שהסברנו זה מובן. כל המעלה של בעל תשובה היא רק מחמת שהיה דבוק בחלק הרע. זאת אומרת, הוא אומר יסוד מעניין. זאת אומרת, כשהזוהר רוצה פה לציין את המעלה של הבעל תשובה, זה מצד העובדה שהוא היה כל כך רחוק, וברגע אחד הוא ברח מהריחוק הזה, ברח מהסיטרה אחרה. דוד המלך הוא אומר, אפילו נניח שהוא חטא, אבל אף פעם הוא לא היה במצב של ריחוק. זאת אומרת, זה מה שהוא אומר. מה שאין כדוד המלך שמעולם לא היה דבוק בסיטרה אחרה, חס ושלום. החטא היה באקראי, נכון, הוא חטא, זה לא שהוא לא חטא, אבל הוא לא היה במצב של דיבוק בסיטרה אחרא, שבאופן שכביכול הוא ברח ממנו ברגע אחד.
מאיתה.
כן, החטא היה באקראי, וחזל עוד אומרים יותר מזה, שלא היה דוד ראוי לאותו מעשה, אלא למה הוא עשה את אותו מעשה? כדי להראות דרך לבעלי תשובה, איך אפשר לעזור בתשובה. אז הוא אומר, ואולי בזה יש לפרש גם כן את מה שאמרו חז"ל. הגמרא אומרת, כתוב ככה, שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו, שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו. הרי יש שאלה גדולה, אישה, הגמרא שואלת, אישה פטורה ממצעת עשה שהזמן גרמה, אז לכאורה האישה צריכה להיות פטורה מכל מצוות העשה בשבת. היא לא צריכה לשמוע קידוש, והיא לא, מכל מצוות תעשה שישנם בשבת היא צריכה להיות תורה, כי זה מצוות תעשה שתלויות בזמן. מילא לא תעשה, גם אם הוא תלוי בזמן, אישה חייבת וכל הלא תעשים שבתורה פרט לכמה, אבל עשים אישה פתורה מצוות תעשה שזמן גרמה. אז למה אישה צריכה לעשות קידוש? כן? למה אישה צריכה לעשות קידוש? הרי לכאורה זה מצוות עשה שהזמן גרמה. התשובה היא, אומרת הגמרא, כתוב שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו. שמור זה מצוות לא תעשה, זכור זה מצוות עשה. אז בזה שהגמרא אומרת שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו, למעשה יוצא שיש היקש בין השמירה לזכירה. אומרת הגמרא, כל שישנו בשמירה ישנו בסחירה. כל מי שהוא מצווה בלא תעשה, הוא מצווה גם בלא תעשה, הוא מצווה גם במצוות עשה של שבת. מי שהוא מצווה בלא תעשה של שבת, מצווה גם במצוות עשה. למה? היקש שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. אז אישה בלא תעשה של שבת היא ודאי חייבת, אז מכוח זה היא חייבת גם במצוות עשה של שבת. זה התשובה של הגמרא. אז הוא אומר, אומר השם ישמואל כך, ואולי בזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל בשבת, כל שישנו בשמירה ישנו בסחירה, והנה להגיע ולזכות למעלת זכור את יום השבת לקדשו, להיות בדרגה כזאת לקיים את המצוות עשה של שבת זכור את יום השבת לקדשו, לזה צריכים הכנה רבה ועבודה גדולה והזדקחות יתרה, ולאו כל אדם זוכה לכך. הוא אומר, הקיום של מצוות העשה של זכור את יום השבת לקדשו, הגמרא הרי אומרת שלמעשה המצווה הזאת היא מצווה שהיא לאו דווקא בשבת. בשבת באופן מיוחד אנחנו מקיימים את מצוות הסחירה בזה שאנחנו עושים קידוש, אבל למעשה כל השבוע יש הרי יש בסידורים שש סחירות. כל יום אדם צריך לקיים שש מצוות שבהם התורה ציוותה לזכור. אז אחת המצוות זה זכור את יום השבת לקדשו. נו, אז אדם באמת יכול להיות כל השבוע במצב שהוא זוכר את יום השבת? אז מה פשט? אז הוא אומר באמת, לאו כל אדם יכול לזכות לקיים את המצוות עשה של זכור את יום השבת בשלמות. נו, אז מה? אבל הוא אומר, באה הגמרא ואומרת, הוא ברמז רוצה לחדש חידוש, כל שישנו בשמירה ישנו בסחירה. אז אמרנו פשט מקודם, מה הכוונה כל שישנו בשמירה? מי שמצווה במצוות שמור, דהיינו בלא תעשה, חייב גם במצוות עשה. אבל הוא אומר על דרך חסידות, זאת אומרת, הוא אומר פה דרוש, כל שישנו בשמירה ישנו בסחירה. אם אתה בשבת נמנע מלעשות עבירות, אתה בורח מעשיית מלאכה בשבת. אז כמו שהסברנו קודם, כשאדם בורח מאיסורים, הוא זוכה שבאה עליו קדושה. כן, אדם שבורח מהאיסורים זוכה לכך שתחול עליו קדושה. כן, זה מה שהוא רוצה לומר. כל שישנו בשמירה, ממילא הוא לא צריך להתקדש על ידי מצוות עשה. הקדושה חלה עליו מכוח העובדה שהוא קיים את הלא תעשה. הוא ברח מהמלאכות. זה מה שהוא אומר.
זה לא רק זה פשט של קדושים תהיו, פרושים תהיו.
נו.
אותו דבר.
מה?
רש"י אומר על קדושים תהיו.
פרושים תהיו.
פרושים תהיו.
נו.
ועצם העובדה שאתה פרוש.
זה גם כן, טוב מאוד. כן, כן, נכון. נכון, נכון, אדם פורש מהעבירה, פורשים מהעריות, רש"י אומר, פורשים מהעריות, אדם פורש מהעבירה, ממילא, אותו יסוד, אותו יסוד.
אבל פה גם לא מזכיר ההבדל בין שבת ליום טוב.
מה?
יום טוב אתה צריך להביא, שבת זה לא יעזור, שבת הוא...
שבת קבוע וקיימה.
אז נו. לא משנה אם אתה...
אבל אבל
זה או זה שבת הוא נופל.
נכון, נכון, אבל הוא פשוט רק עושה פה דרוש ממה שכתוב, כל שישנו בשמירה ישנו בסחירה. מי שישנו במצוות הלא תעשה של שבת זוכה לכך שהוא גם מקיים את הסחירה. הרי כמו שהוא אומר, לזכות לקיים את מצוות זכור זה קשה. הוא אומר, זה לא משנה. הקדושה הרי כמו שאמרנו, כשאדם מקיים מצוות עשה, חלה עליו קדושה. כל מצוות עשה שאדם מקיים, מחילה עליו קדושה. אבל גם כשהוא בורח מהלא תעשה, הוא נזהר בלא תעשה, גם זה יכול להכיל קדושה כמו מצוות עשה. זה מה שהוא רוצה לומר. זה מה שהוא רוצה לומר. אך שמור ושמירה שלא לעשות מלאכה, ובזה האדם שבכל ששת ימי המעשה הוא משוקע בעולם הזה הגשמי, והוא טרוד בו בכל נפשו ובכל חושיו, וכשהגיע יום השבת שמשליך מעליו את כל הרעיונות מהדברים הללו. זאת אומרת, אדם בשבת מפריש את עצמו לגמרי מכל העיסוקים שיש לו באמצע השבוע, הוא שוכח מהכל. אז הוא אומר, הבריחה הזאת מכל הטרדות של ימות השבוע היא עצמה מסוגלת להכיל על האדם קדושה. ההתרחקות שלו, כן? זה שהוא מרחיק את עצמו מכל ההוויה של ימי השבוע, העיסוק בדברי חולין, זה עצמו מסוגל להכיל עליו קדושה. כן? מכוח זה הוא נדבק לקדושה ובא לעומתו הזכירה. אומר השם משמואל, בסדר, אמרנו את זה קודם, מזה יצא לנו לדעת שהמניעות שיש לאדם, זאת אומרת מניעות, הכוונה היא כל מיני מצבים שמפריעים לו, כן? שמפריעים לו לקיים את מה שהוא צריך לקיים, לעשות את מה שהוא צריך לעשות. מזה יצא לנו לדעת שהמניעות שיש לאדם אינם חיסרון חס ושלום, רק אדרבה, מעלה גדולה להם, כי על ידי המניעות שיש לאדם, מניעות הכוונה העבירות שאדם נפגש בהם, ואדם נמנע מלעבור עליהם, כן? הוא משליך אותם אחרי גיבו ואינו משגיח עליהן, הוא בא על ידי זה לקדושה בדרגות גבוהות. כן. הלאה. אבל נדלג על הקש.
זה פשנת.
מה?
זה פשנת
שרה, זה לא יודע מה. מה? לא, אז הוא הסביר. הוא הסביר את הזוהר. הזוהר אומר... מה הזכות של שרה? ההתרחקות שלה ממצרים וההתרחקות שלה מפרו. הוא שאל, אין לה זכויות אחרות? התשובה שלו, זה זכות יותר גדולה מכל הזכויות האחרות, משום שכשאדם בורח מטומאה, זה עצמו גורם לכך שתחול עליו קדושה.
איפה רואים שהיא ברחה?
מה?
איפה רואים?
כך אומר הזוהר. כך אומר הזוהר. הזוהר אומר כך
ששרה ברחה ממנו,
התרחקה, כך אומר הזוהר. אני עובר לקטע, יש עכשיו קטע שנדלג עליו, נעבור לקטע הבא, לא, לקטע השלישי. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, כתוב ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו. אז אומר השם משמואל, וכן כמה פעמים נזכרים בפרשה גמלים, כן? ובוודאי אין זה במקרה חס ושלום, כאילו היה במקרה זה לא היה מוזכר בתורה. מה נפקא מינה אם היו גמלים או סוסים או חמורים? התורה מוצאת צורך לציין את העובדה שויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו. מה פתאום? אז הוא אומר, ונראה דעיני במדרש רבה כתוב בפרשת שמיני, במאכלות האסורות כתוב שהגמל זה בהמה שאסורה באכילה, כן?
כן,
הגמל הוא בהמה שאסורה באכילה, כן? הוא מעלה גרה אבל הוא לא מפריס פרסה, כן? אז המדרש רבה דורש, מה זה את הגמל? דרשה מיוחדת, זו בבל. את הגמל,
מה
הכוונה זו בבל? בבל, כתוב יש 4 מלכויות שמתנגדות לישראל, בבל, מדי, יוון ורומי. אז הוא אומר, מה שכתוב את הגמל, הגמל זה בבל. אז הוא אומר, מה הפשט? והנה בבבל נאמר כי שם בלל השם, כן? למה היא נקראת בבל? מלשון בלילה,
כן.
שם בלל השם, וזהו, מה זה בלל? עירוב טוב ורע. מה היה בבבל טוב ורע? אז הוא אומר, מגדל בבל זה דבר אחד, וצלמו של נבוכדנצר, הצלם שהשתחווה לו נבוכדנצר, כתוב שהיה שם שמיים חקוק בפיו. מצד אחד זה פסל, מצד שני שם חקוק בפיו. ואמרו זל בזוהר הקדוש, מיכלה דאהו רשע, המאכלים של אותו רשע, הכוונה נבוכדנצר, ביסרה בחלבה הווה. והדברים העתיקים, ביסרה בחלבה, ביסרה בחלבה פירושו תערובת. אז מה רוצה להגיד? רוצה להגיד שרואים שבבבל המיוחד היה תערובת טוב ורע, יש שם עירוב של טוב ורע. אז הוא אומר, והנה גמלי אברהם, מובא ברשי, ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו. מה זה? ויקח העבד 10 גמלים, מה צריך להגיד מגמלי אדוניו? מה זה מגמלי אדוניו? אז אומר רש"י שהיו זמומים כדי שלא יאכלו מן הגזל. אברהם אבינו השגיח, שהגמלים שלו לא יאכלו ממאכלים ששייכים לאנשים אחרים. אז הוא עשה להם זמן, כן? אז הוא אומר, גזל הוא גם כן עניין של עירוב. העבירה של גזל היא עירוב. למה?
זה לא מוכלס, זה רע.
כי כל ממונו של אדם שייך דווקא אליו. כל ממונו של אדם שייך דווקא אליו.
מה עושה אליו?
לא, אליו הכוונה לאדם. הממון שלך שייך לך, הממון שלו שייך לו.
אז גזל זה דבר מוחלט שהוא.
לא, אבל אם אני לוקח ממון שלך ומערב אותו עם הממון שלי, אז עשיתי פה תערובת. הממון שלך שייך לך.
זה שותפות.
לא שותפות, זה גזל. זה לא שותפות, שותפות זה לא גזל, זה עירוב. אומר, העבירה של גזל היא תערובת. אתה מערב טוב ורע. כן? מצד אחד הממון שלך הוא שלך. יש לך ממון שלך. אבל אתה לוקח ממון של מישהו אחר ומחליף אותו מצד.
זה לא סתם, זה רע עד הסוף.
מה?
אני לא מבין.
אם יש לך ממון ואתה לוקח ממון של מישהו אחר ומצרף אותו לממון שלך, אתה עירבת טוב ורע.
טוב.
מה שלקחת מהשני זה רע, מה ששלך זה טוב.
בסדר.
עכשיו הרבת טוב ורע, כן? גזל זה תערובת, זה מה שהוא אומר.
עקרוני, הוא מדבר בעקרוני.
כן, 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 לא... כן, כן, כן. אז הוא אומר כך, וגזל הוא גם כן עניין עירוב, כי כל ממונו של אדם שייך דווקא אליו. איפה רואים שהממון של האדם, כן, שייך דווקא אליו? הגמרא אומרת, למשל בשבת או ביום טוב, אדם יכול ללכת, כל אדם שבת בשבת במקום מסוים יכול ללכת 2,000 אמה מאותו מקום, נכון? תחום שבת, מה שנקרא. הגמרא אומרת, המשנה אומרת בביצה, הבהמה והכלים כרגלי הבעלים. יש לך בהמה, כן? אתה רוצה להשאיל אותה למישהו בשבת, בשבת לא בשבת, ביום טוב, כן? אז הוא לא יכול לקחת אותה, אני לא יודע בשביל מה הוא צריך לשאול אותה, אבל כמו שאתה לא יכול לצאת מחוץ לתחום השבת שלך, כן, מחוץ לתחום, הבהמה שלך גם כן קנתה שביתה באותו מקום שבו אתה נמצא. למה? כי הממון שלך זה כמוך. מה שהוא רוצה להראות, שממונו של אדם דינו כמו האדם עצמו. כמו האדם. אז ממילא, אם אני לוקח ממון שלך ומערב עם הממון שלי, זה תערובת, זה כמו שהוא אומר. ואברהם באשר תיקן את חטא עץ הדעת. אני אסביר, אני חושב שהזכרנו את זה כבר פעם. מה הנפש החיים אומר, כנראה שאומרים את זה כבר קודם, והרבה ספרים מדברים על זה, מה היה החטא של האכילה, מה גרם, לא מה היה, מה גרם החטא של האכילה של אדם וחווה מעץ הדעת?
במקום אמת ושקר,
מה השתנה? מה השתנה?
עירוב.
אז אומרים המפרשים, כתוב בספרים, שמה שהשתנה זה כך. לפני האכילה מעץ הדעת, אז הרע היה, הרע היה לעצמו והטוב היה לעצמו. עצם העובדה שאדם חטא, סימן שהיה דבר שאסור, שהוא רע בשבילו. אבל הרע היה בהיר. כמו שהמפרשים אומרים, כמו שאדם מבין שאם הוא יכניס יד לאש, הוא ינזק. אדם יכניס יד לאש, היד תיקווה, אין חוכמות. יבוא אדם ויגיד, אני רוצה להכניס את היד לאש לשם שמיים. טוב מאוד, תכניס לשם שמיים, אבל תוציא אותה שרופה, לא יעזור שום דבר. כן? היא תצא שרופה, זה הטבע. אז הפירוש הוא, אז זה כל אחד מבין. זה כל אחד מבין שאם אתה מכניס יד לאש, היד יוצא שרופה. אבל להבין שאם אדם אוכל חזיר, כן? הוא שורף לעצמו את הפה, זה לא כל אחד מבין. זה לא כל אחד מבין. יכול להיות שזה כך באמת, שהוא שורף לעצמו את הפה, אבל הוא לא רואה את זה, הוא לא רואה שהוא פגע בפה שלו, הוא לא רואה. אז כתוצאה ממה זה? אז אומרים המפרשים, זה ההבדל. לפני חטא אדם הראשון, המציאות של החטא הייתה כל כך ברורה, כמו שאש שורפת. היה ברור שאם אתה עושה חטא, אתה נשרף. היה ברור. ואף על פי כן אדם וחווה חטאו, אף על פי שזה היה ברור, אף על פי כן אדם וחווה חטאו, זה הבחירה שיש לאדם. אחרי החטא של אדם הראשון השתנה. מה השתנה? כבר לא ברור. זה לא כמו אש. זאת אומרת, התוצאות הן כמו אש, אבל לא רואים שזה כמו אש. זאת אומרת, לא נראה בעליל. כי אם אדם, ברור שאם היו אנשים רואים שכשאדם עושה חטא הוא באמת מאבד איזה עבר, החטא גורם לו לאבד עבר, הוא ודאי לא היה עושה. אבל אם הרבה אנשים לא היו עושים, לא היו חוטאים, אז זה מה שקרה על ידי האכילה של עץ הדעת.
וזה נקרא עירוב טוב.
ודאי.
ואברהם אבינו בא לתקן את זה.
לא, כתוב כנראה, לא, כתוב בספרים. זה כתוב, הוא לא מביא את המקור. כתוב בספרים שאברהם אבינו, כן, כל המהלך של אברהם אבינו זה להחזיר את העולם למצב שלפני החטא. כל המהלך של אברהם אבינו, כן, להחזיר את העולם למצב שלפני החטא. זה כל עניינו של אברהם. אז הוא אומר, הנה אני אקרא את זה לפנים, ואברהם באשר תיקן את חטא עץ הדעת עירוב טוב ורע. הפסוק אומר בתהילים, כן, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ומושב ליצים לא ישב. אז המדרש דורש, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, זה דור הפלגה, ובדרך חטאים לא עמד, זה דור המבול. לכך יצאו גמליו זמומים מפני הגזל עירוב טוב ורע. כן, כמו שאמרנו,
יפוך
היפוך, סליחה, היפוך עירוב טוב ורע, סליחה, היפוך של עירוב, כמו שהסביר, כן? ועל כן להוציא את רבקה מבית בתואל ולבן, שהוא בעירוב הטוב מהרע, אלא על ידי מי שהיו בעירוב טוב ורע ונתבררו. אני אסביר. גם בגמל יש תערובת של טוב ורע. למה? יש לו סימן אחד של טהרה וסימן שני של כתומה, נכון? מצד אחד הוא מעלה גרה, מצד שני הוא לא מפריס פרסה, כן? נכון, קנה לחזיר. אז כתוב, ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו. רבקה זה תערובת של טוב ורע, לבן ובתואל חז"ל מתארים אותם כרשעים, כן? לעומת זאת רבקה טוב. אז כשרוצים לברר את הטוב מהרע, איך עושים את זה? זה על ידי זה, זה מה שהוא אומר, על ידי היפוך של הטוב והרע. סליחה, הוא לוקח 10 גמלים שיש בהם תערובת טוב ורע, אבל הוא מתקן אותם. איך הוא מתקן אותם? על ידי זה שהוא לוקח אותם זמומים. זמומים הפירוש הוא, כמו שאמרנו, להתרחק מן הגזל. אז דווקא אותם הוא לוקח כדי להוציא את רבקה. לברר את הטוב מהרע אפשר על ידי מי שנתברר אצלו טוב מרע. תמיד, זה מה שהוא רוצה לומר, אני אקרא את זה בפנים. לכך יצאו גמליו זמומים מפני הגזל, היפוך עירוב טוב ורע, ועל כן להוציא את רבקה מבית בתואל ולבן, שהוא ברור הטוב מהרע, אלא על ידי מי שהיו בעירוב טוב ורע, דהיינו הגמלים, ונתבררו. כן? וכעניין שאמרו חז"ל, דבר מעניין הוא אומר, הגמרא אומרת בסנהדרין, חזון עובדיה, כה אמר השם לאדום, שמועה שמענו. אומרת הגמרא, אזיל מת, אם אתה קוראת את היער, כשאתה קוראת יער, עם מה אתה קוראת את היער? עם גרזן שהוצאת אותו מהיער. הלשון של הגמרא, מיני ובי אבא נזל בי נרגה. הרי גרזן מורכב מברזל,
כן,
ומעץ שאיתו אתה מחזיק את הגרזן. כשקורטים את היער, קורטים אותו מהעץ עצמו, מהעצים של היער עצמו. כך אומרת הגמרא, זה ביטוי. מה רוצה הגמרא לומר? עובדיה מתנבא על נפילת אדום. עובדיה מתנבא על נפילת, כן, איך כתוב שם? והיה בית יעקב אש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש, כן? וההמשך הוא העיבוד של אדום. מי מתנבא על העיבוד של אדום? עובדיה הנביא. מי זה עובדיה הנביא? עובדיה הנביא הוא מאדום. לפני. אז מיני ובי אבא אזיל בי נרגה, מיני ובי אבא, אבא זה יער, מתוך היער אתה עושה את הגרזן, מתוך אדום אתה לוקח נביא שהוא זה שמנבא את הנבואה על נפילת אדום, כן? אז הוא אומר, אז אותו יסוד קיים גם כאן, כדי להוציא את הטוב מהרע אתה משתמש בדבר שיש בו תערובת של טוב ורע שהוא נתברר, ועל ידי זה אתה מסוגל להוציא את הטוב מהרע. זה היסוד שהוא רוצה לומר, כן? הוא מביא את הגמרא, אמר אפרים מקשאה, עובדיה גר אדומי היה, והיינו דאמר אין שם הנה ובאבא נזיל ברנרגה, וזה שרמזו במדרש ותרכבנה על הגמלים, שכן דרך גמלים, ותרכבנה על הגמלים שכן דרך גמלים להיות גדלים במזרח, שמזרח הוא בבל, כמו שאמרו בבל, מי שנמצא בבבל קורא לארץ ישראל מערבה, סימן אם ארץ ישראל מערב לבבל, אז בבל מזרח לארץ ישראל. כן, נראה עכשיו, יש לנו עוד קצת זמן, נראה עוד קטע, נדלג על הקטע הבא. האוהל השרה אמו, כתוב ויביאה יצחק האוהל השרה אמו, הביא אותה יצחק לאוהל של שרה אמו. אז רש"י מביא, מה זה, למה הפסוק אומר האוהל השרה אמו, לאוהל שרה אמו, אלא אומר המדרש, רש"י מביא שהנה ברש"י האוהל השרה אמו, יש פה רמז. מה הרמז? האוהל חזר להיות באותה מתכונת שהוא היה בעת ששרה אמו הייתה חיה. אחרי ששרה מתה אז הרגישו באוהל ששרה מתה, כן. כשרבקה באה לאוהל חזר האוהל לתפקד בדיוק באותה צורה שהיה בזמן שרה. מה קרה? אז כתוב ברש"י שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק באוהל מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האוהל. שלושה דברים: א', נר דלוק מערב שבת לערב שבת, שניים, ברכה מצויה בעיסה, ג', וענן קשור על האוהל, ומשמתה פסקו, וכשבאה רבקה חזרו.
יפה.
הנה הרמב"ן זל כתב, ראינו את זה כבר בשבוע שעבר, שהאבות היה סוד השם עלי אוהלם. זאת אומרת, הרמב"ן כותב בהקדמה לספר שמות שהאבות שרתה שכינה במקומם. זאת אומרת, באוהל של אברהם אבינו הרגישו השראת שכינה, עד כדי כך שהרמב"ן אומר שכשהקימו את המשכן חזרו למעשה למצב שהיה בזמן האבות. עם ישראל כשהוא מקים את המשכן חוזר למצב, לאותו מצב שהיה אצל אברהם אבינו ואצל יצחק. מה הפשט? כשהקימו את המשכן הייתה השראת שכינה, אז השראת השכינה שהייתה בהקמת המשכן, בזמן המשכן במדבר, הייתה גם באוהל של אברהם, גם באוהל של יצחק וגם באוהל של יעקב, כך כתוב הרמב"ן. אז הוא אומר, והנה שלושה דברים הללו. איזה דברים? נר דלוק, ברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האוהל, מצאנו במשכן. איפה מצאנו במשכן? אז הוא אומר, כתוב במשכן שהיה הנר המערבי דולק בנס, שממנו היה מדליק ובו היה מסיים, כך כתוב. בכל הנרות היה נותן, בכל הנרות כולל הנר המערבי, היה נותן אותה מידה של שמן. כל הנרות היו קווי, היו דולקים בלילה, אבל ביום הם לא היו דולקים. בנר המערבי נתן באותה כמות שמן והוא דלק מערב עד ערב.
איזה מערבי? זה במנורה?
במנורה. הנר המערבי שבמנורה היה דולק מערב עד ערב. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? זה היה בנס. בבקשה?
למה דווקא המערבי?
כך כתוב. כך כתוב. יש מחלוקת מה זה מערבי, אבל הכל פנים כתוב בנר המערבי היה דולק מערב עד ערב. אז זה נס אחד. אחרי זה כתוב ובלחם הפנים לחם חם, כתוב, הפסוק אומר לחם חם ביום ילקחו. מה פירוש? הלחם היה מונח משבת עד שבת, זאת אומרת, הניחו אותו השבת ואכלו אותו לא בשבועות השבת, אכלו אותו בשבת הבאה, כך כתוב. אבל כשאכלו אותו הוא היה חם כמו ששמו אותו. נס, גם כן לחם חם ביום הילקחו. כשלקחו אותו הוא היה חם כמו שהוא היה בעת שהניחו אותו. כשאתה מוציא אותו מהתנור הוא ודאי חם, אבל אתה מניח אותו שבוע שלם ואחרי שבוע הוא נשאר חם כמו שהנחת אותו. זה נס. דבר שלישי, ועוד זה כי ענן השם, כן, אז הוא אומר, אלא שמה, למה באמת הוא היה חם? נשתלחה ברכה בלחם הפנים. ועוד זה כי ענן השם על המשכן יומם, כתוב שהענן היה על אוהל מועד, וכל אלה היו ניסים.
גם בשילה המשיך להיות
כאן? מה?
גם בשילה היה המשיך?
אני לא יודע, אבל על כל פנים כתוב שבמשכן, במשכן היה ענן השם
בדור מדבר, זה כתוב.
כן, אז הוא אומר, וכל אלה היו ניסים, והם עצמם הדברים שנאמרו בשרה. אז הוא אומר, מה המשמעות של נר דולק מערב שבת לערב שבת? היינו ש... מה הכוונה נר... המדרש אומר שהיה נר דולק מערב במשכן, דלק מערב עד ערב. אבל אצל שרה באוהל נר דולק מערב שבת לערב שבת. זאת אומרת, מה המשמעות של מה המדרש הזה רוצה לומר? מה פירוש נר דולק? מה אתה מרוויח? בסדר, היה נס, אבל מה אתה מתכוון לומר? אז הוא אומר, יש לזה משמעות. מה המשמעות? אז הוא אומר כך, ועניין נר דולק מערב שבת לערב שבת, היינו שימי החול לא קלקלו את האור שהשיגו בשבת קודש. זה הפשט. שבשבת יש קדושה, זה מובן, אבל אחרי שאדם יורד לימי השבוע לעיסוק בענייני החומר, תמיד זה ירידה. נר דולק מערב שבת לערב שבת, כן? ואם כן, הוא אומר, כשבאה השבת השנייה, לא רק שהנר לא קבע, שהנר דלק, אלא נתווסף אור על אור, והוא קניין נר המערבי שממנו היה מדליק ובו היה מסיים, וכאין הכוונה הנזכרת לאל, שתוספת האור שבא על ידה היה מתווסף על האור הקודם לו. זה דבר אחד. וברכה מצויה בעיסה, וכאין שהיה במשכן, שנשתלחה ברכה בלחם הפנים. ולחם הפנים כידוע זה סימן לעשירות, על ידי הלחם הפנים שהיה במשכן בא סוב על העולם, וזהו הרמז שהיה הלחם חם ביום הילקחו שלא נתיישן, שמאחר שנשתלחה בו ברכה הרי הייתה חיות שבו שופעת עליו תמיד, ואינו כמו דבר טבעי, כן, שכמו שנשפעת בו חיות מתחילה כן ולעולם. כך היה הלחם הפנים. דבר טבעי יש חיות, אבל לאט לאט החיות שוקעת, בסופו של דבר האדם מת, הטבע קלה, אבל בלחם הפנים הייתה חיות בלתי נפסקת. אומר, וכל זה כאשר היו ישראל זכאים והחליפו כוח בעבודתם בכל עת, וזהו עצמו היה בשרה. מה המעלה של שרה? הוא אומר, כמו שכתוב, היו שני, כתוב ככה, היו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. אז הרש"י מביא בת קוף כבת חף, כן, מה הכוונה? הכוונה היא שהיא הייתה במצב של חיות. המפרשים אומרים, כתוב והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. פותחים עם חיי שרה ומסיימים עם חיי שרה. מה הכוונה? בדרך כלל אדם לאט לאט, ככל שהוא מזדקן יותר, אז החיות שלו שוקעת. עד שבסוף, כן? אצל שרה היה חיים בתחילה והיה חיים בסוף, לא היה מצב של התיישנות. זה מה שהוא רוצה לומר, חיי שרה, זה מה שהוא אומר. והכל היה בכלל הכנה אצלה, ולכך הייתה הברכה מצויה בעיסה, והיה המאכל גם כנס, כמו שהיא עצמה הייתה בעבודת השם. וענן קשור על האוהל, זוהי השראת שכינה כמו על המשכן. עד כאן.
ולית רבנים
נו
אז המשנה אומרת שדווקא משפחה ושבילים לעשות את זה עליך יש איזשהו